נושא הרגש הוא נושא מאוד חשוב. הוא נושא חשוב כמובן מבחינה אנושית. כולנו מרגישים את המרכזיות של הרגשות שלנו. הוא נושא חשוב מאוד גם מבחינה תורנית. האמת היא שהתורה נותנת יותר חשיבות לרגש ממה שאנחנו רגילים לראות בעולם המודרני. למה? זה, אמרתי שבוע שעבר אנשים התחלו, אמרו, הרי היום כל כך מחשיבים את הרגש, וכל כך מקצינים את הרגש, וכל כך מתחשבים ברגש. אז שבוע שעבר, אני הסברתי שיש מצב, דוגמה, לוקחים ילד קטן, ואומרים לילד הקטן הזה, כמה שאתה טוב, כמה שאתה חכם, כמה שאתה נחמד, כמה שאתה מתוק, ונותנים לו כל הזמן מתנות, וכל דבר שהוא מבקש, קונים לו, ומיד רצים וזה. נותנים לו המון חשיבות. מה אנחנו עושים? אנחנו מקלקלים אותו. אנחנו מפנקים אותו, ואנחנו גורמים לו להיות חלש. כי זה שבן אדם מקבל כל הזמן מחמאות, וזה שהוא מקבל כל הזמן את מה שהוא מבקש, זה לא באמת לתת לו חשיבות. זה כאילו לתת לו חשיבות. זה כאילו שאנחנו מעריכים אותו. הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות לבן אדם. לעשות ממנו הצגה. יכול להיות אפילו יותר גבוה. אני היה, ברוך השם, היה לי מצב של קרובי משפחה שמאוד אהבו אותי, ולפעמים היו נותנים לי מחמאות יותר מדי. אני זוכר, פעם הגעתי למצב, היה לי רב מאוד גדול שלימד אותי בישיבה תיכונית, ופעם אחת הוא החליט לשאול את התלמידים, הוא נתן לנו מבחן, ובמקום לתת ציון בעצמו, הוא קרא לכל תלמיד לשיחה אישית, ושאל את התלמיד, איזה ציון היית רוצה? איזה ציון מגיע לך? אז אני זוכר שבאותו זמן, כל כך נמאס לי לשמוע מחמאות, שאמרתי לעצמי בראש, רגע, אני לא רוצה 10, ואני לא רוצה 9, כי אני פשוט לא רוצה לשמוע עוד מחמאות. 8 זה סביר. זה לא נכשלתי ולא קיבלתי משהו שעוד פעם יחמיאו לי. יש מצב כזה שבן אדם פשוט לא רוצה לשמוע מחמאות. הוא אפילו עושה הפוך והולך להיכשל כדי שלא ישמע עוד פעם כמה שהוא טוב וכמה שהוא נחמד וכמה שהוא מתוק. אז איך באמת אם מעריכים ילד ומחשיבים אותו? נותנים לו גיבוי, כן? אוהבים אותו, אבל לא נותנים לו הרבה מחמאות. אלא נותנים לו משימות, עוזרים לו להתפתח, דואגים לו שאם הוא יודע לעשות שלב ראשון, אז בצורה יפה ונחמדה, נותנים לו לעשות עוד שלב. אם הוא מסוגל לקחת אחריות, נותנים לו אחריות על הכתפיים, נותנים לו להתפתח. לא מקילים עליו את החיים שכל הזמן הוא יהיה מפונק. אותו הדבר לגבי הרגש. אנחנו למדנו שבוע שעבר את הקדמת ספר חובות הלבבות, אחד מהראשונים היסודיים ביותר בתחום, שמסביר שבתורה אנחנו מחשיבים את חובות הלב, אפילו לפני חובות האיברים. לא שאנחנו פטורים מחובות האיברים, חובות האיברים זה להניח תפילין, לעשות את כל המצוות, אבל אנחנו יודעים מה החשיבות של הלב. אז איך נותנים חשיבות ללב? מכוונים אותו, בונים אותו, מפתחים אותו, לא משאירים אותו כמו שהוא. בן אדם שמסתובב, פתאום דורך לו מישהו על הרגל. קופץ! מעוצבן, מעוגז, כועס. מי שולט ברגש שלו? מי מנחה את הרגש שלו? מי מכוון את הבגד שלו? אני אגיד לכם. האדם שדרך לו על הבגד. מי שדרך לו על הרגל, גרם לו להתרגז. זה הוא שרוצה להתרגז? לא, הוא לא הולך להתרגז. מי שדרך לו על הרגל, ירגיז אותו. אדם הולך ורואה כל מיני דברים, כל מיני פרסומות, משפיעים עליו. הוא לא בידיים שלו, הוא בידיים של האחרים. כן, אנחנו אומרים בימים נוראים, הנה כחומר ביד היוצא, כן, אנחנו בידך, להיות בידיים של הקדוש ברוך הוא זה דבר גדול. אבל להיות בידיים של כל מי שישפיע עליי מבחינה רגשית זה דבר קטן מאוד. זה בן אדם מסכן. האם יש לו כוח עצמי? האם יש לו יכולת של אישיות שלו שהוא רוצה לבנות והוא רוצה להשפיע והוא רוצה לגדול? לא. מפנקים אותו כל הזמן, אומרים לו, תתחשב, אתה מרגיש, תעשה, חם לך, לך תשחה, אתה צמא, לך תשתה, מה עם קצת התאפקות? מה עם קצת שליטה עצמית? אין דבר כזה הרי בתרבות היום שליטה עצמית, אתה יש לך רגש שאתה רוצה לבטא אותו, זה מגיע לשחיתות כזאת שבא בן אדם, ואומר, אני אוהב בחורה. אבל הבחורה לא רוצה אותו. אז היו, אנחנו יודעים לצערנו מקרים כאלה, שבן אדם בא ואומר, אני אוהב אותה, אני לא מוכן לבטא אותה, והולך חס וחלילה ורוצח את הבחורה ומתאבד. היו מקרים כאלה. למה? כי כל הזמן אומרים לו, יש לך רגש, תן לזה לזרום ולהתפתח. ו... זה לא התפתחות, זה לא כבוד. זה לא יחס אמיתי של חשיבות לרגש. יחס של חשיבות לרגש, למה זה דומה? אנחנו לוקחים בחור צעיר, אומרים, שמע, אתה רציני. אנחנו רוצים שאתה תהיה קצין. איך הוא יהיה קצין? תעשה מה שמתחשק לך. רגע, לא, 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 לא ככה אני עם קצין. קצין, אתה תלך לקורס קצינים, אתה תעבור מכשולים. אתה תעבור מבחנים קשים, אתה תתאמץ, אתה תתפתח, אתה תגדל. ניתן לך קודם תפקיד קטן, תצליח בו, ניתן לך תפקיד יותר גדול, אתה תלמד איך לקבל על עצמך אחריות. כך אנחנו צריכים לעשות לרגש. אדם בא ומסתכל על עצמו ואומר, יש לי רגש, אני רוצה לפתח את הרגש, הרגש הזה חשוב לי. היום הרגש שלי קטן. ילד קטן שואלים אותו, מה אתה אוהב? אני אוהב שוקולד. באמת, אתה אוהב שוקולד. שוקולד זה הטעם שבשפה, בלשון, בחך. לאהוב. לאהוב, צריך לאהוב דברים גדולים, דברים אמיתיים, דברים עמוקים. כך אדם מפתח את יכולת האהבה שלו. כל אדם אוהב במצב נורמלי וטוב ובריא, אוהב את אבא שלו, את אמא שלו במיוחד. אדם צריך לבוא ולומר, אני אומר בבוקר בקריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך. אני צריך ללמוד לאהוב את השם. זה דבר גדול, זה דבר אמיתי. זה הרבה יותר אמיתי מאשר לאהוב שוקולד. לא, אין בעיה, מותר לאהוב שוקולד. אבל לאהוב שוקולד, כשאנחנו אומרים לאהוב, זה אהבה קטנה כזאת. לאהוב את הקדוש ברוך הוא, זה יסוד החיים שלי. הנשמה שלי באה מהקדוש ברוך הוא. מזה אני חי. לא רק אני חי, אלא כל העולם כולו. כל המציאות. כל התורה, כל המוסר, כל הערכים, וכל השמש והירח והשמיים, כל מה שיש. לאהוב את הקדוש ברוך הוא זה להיות אדם גדול. אני רוצה להתפתח, אני רוצה להגיע לאהבה כזאת, אני צריך לפתח את הרגשות שלי. אני צריך לבנות את הרגשות שלי. עכשיו, זה לא הולך בבת אחת. זה לא ככה, לוחצים על כפתור והכל בסדר, הכל מתוקן. צריך להתחיל, להתרגל, לבנות דברים. איך בונים? בא בן אדם, קם בבוקר, נניח, ניקח דבר קטן. נדלג על כל התפילה וכל מה שאם זה, אפופי שהדברים האלה חשובים מאוד, בא בן אדם לארוחת בוקר. טוב, ארוחת בוקר אין בעיה. אני רעב, אני רוצה לאכול. נכון, אבל רגע. לפני שאתה מתיישב לאכול, אתה הולך לאכול לחם, אתה צריך לטור ידיים. דבר קטן מאוד. קצת מים, מנגב ידיים. אתם יודעים מה אנחנו אומרים לפני שאנחנו נוטלים ידיים? ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. אפשר להגיד דבר כזה בלי להתרגש? כן, לצערנו אפשר. אם מי שאומר את זה כל יום ושכח כבר את המשמעות וממלמל את זה, במקום לבנות את הרגשות שלו, הוא שוכח את הרגשות שלו, הוא מזניח אותם. אדם צריך לבוא ולומר, רגע, אשר קידשנו במצוותיו, אני קדוש. לא, אני לא בדיוק קדוש, הלוואי שהייתי, אבל הקדוש ברוך הוא קידש את עם ישראל במצוותיו. יש לנו זכות כזאת שהוא ציווה אותנו ליטול ידיים. שמע, זאת חוויה. מה עשיתי? נתתי תשומת לב למה שאני עושה, חשבתי על מה שאני עושה, והרגשתי את מה שאני עושה. על השכל דיברנו בשיעורים קודמים, תמיד צריך ללמוד, צריך להבין, אבל אנחנו רוצים שגם הרגש יהיה מעורב בעניין. תיטול ידיים בהתרגשות, כל היום שלך יהיה שונה. אם לא רק תיטול ידיים בהתרגשות, אלא תתפלל בהתרגשות, ותלבש ציצית בהתרגשות, ותניח תפילין בהתרגשות, ותיטול ידיים בהתרגשות, ותברך ברכת המזון בהתרגשות, ותעשה את כל הדברים בצורה כזאת, כל היחס שלך לחיים משתנה. אחר כך יש עוד דברים. ואהבת לרעך כמוך. חלק מהחזי של החיים של בן אדם. יש לי פה, ברוך השם, כן, יושבים לי בחדר, 20 יהודים, אני אוהב אותה. לא חשבתי על זה. אני מקווה שאני אוהב אותה. לא, על ההוא אני מעוצבן. רגע, אז צריך לעבוד על זה. גם לגבי ההוא, יש לי מצוות ואהבת אלוהיך כמוך. צריך לראות מה הצדדים החיוביים שיש בו. נכון, הוא עצבן אותי, הוא לא התכוון. אולי אפילו אם הוא יתכוון, הוא לא יודע. אולי באמת יש בו חולשות, אבל יש בו הרבה דברים טובים, יש בו הרבה דברים חיוביים. אני צריך לאהוב אותו על הדברים החיוביים. שוב, שיניתי את כל מציאות החיים שלי. לא זלזלתי ברגשות, לא נתתי לרגשות, כמו שקוראים להם היום, לזרום. מה זה לזרום? לזרום זה להפקיר אותם, להזניח אותם. מתי הרגשות זורמים, באמת, כשאני, אם אני בניתי, בדוגמה האחרונה שהבאתי, בניתי יחס חיובי לבן אדם שקודם עצבן אותי. שכנעתי את עצמי שאני צריך לאהוב אותו. בניתי אליו יחס של אהבה, עכשיו אני משחרר את רגש האהבה לזרום לכיוון היהודי הזה. נפלא. נכון? הרגש עכשיו זורם. אבל לאן הוא זורם? הוא זורם לאן שאני כיוונתי אותו. לא שאלן שכיוון אותו זה שדרך לי על הרגל. אז אני החשבתי את הרגשות שלי, כיבדתי אותם, בניתי אותם, עיצבתי אותם. הוא דבר חשוב מאוד. איך עושים את זה? כל אחד מסוגל לכוון את הרגשות שלו, לבנות אותם. אם הרגש החיובי הוא קיים, או אולי שקט מאוד, לא בולט, אבל אין לי התנגדות אליו, בדרך כלל הדברים יחסית קלים. אפשר לעשות את זה על ידי תשומת לב, אפשר לחזק את הדברים על ידי לימוד, והרגש באמת מתחיל להתחזק. צריך הרבה פעמים לחזור על הדבר. זה הדוגמה שהבאתי, לדוגמה של נטילת ידיים. אין לי בעיה עם נטילת ידיים. אין לי סיבה שלא טוב לי עם נטילת ידיים. אבל לא חשבתי על זה, לא חשבתי על החשיבות. אני צריך לשים לב לברכה. אני צריך אולי לשבת, ללמוד איזשהו עניין, רעיוני, מה הערך של נטילת ידיים, למה נוטלים ידיים. ואני צריך להזכיר לעצמי את העניין. אם אני אעשה את זה יום אחד ולמחרת אני אשכח, הרגש עדיין לא יתרגל. אם אני אעשה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הרגשות ילכו ויבנו. זה סוג אחד של עבודה שהיא הכי קלה. לבנות דבר שאין לי מולו מטען שלילי. אבל אם יש לי מצב, כמו שאני תיארתי, שיש יהודי שמעצבן אותי, יש מצב שאני צריך לשמוח ואני עצוב, יש לי רגש נגדי לרגש שצריך להיות לי, כאן העבודה הרבה יותר רצינית. ניקח את הדוגמה של פיתוח רגש כלפי אדם מישראל, ואהבת לרעך כמוך. כל רגש שרוצים לפתח אותו, אפשר לפתח אותו על ידי שלושה תחומים בגדול. על ידי שכל, על ידי רגש אחר, ועל ידי מעשים. דבר ראשון, כפי שהזכרתי, זה השכל. הדוגמה של נטילת ידיים, דיברתי על לימוד. מבינים יותר, מעריכים יותר, השכל מפעיל את הרגש. אותו הדבר אפשר לעשות עם היהודי הזה המעצבן. אני צריך ללמוד את הנושא. ללמוד את הנושא העקרוני מבחינת התורה, למה צריך לאהוב יהודי. מה החשיבות של כל יהודי? גודל הנשמה שלו, הערך שלו, החשיבות של אהבתו. ואז אני גם צריך ללמוד את המציאות. למה היהודי הזה המסוים המעצבן ואוי שאני אוהב אותו? טוב, קודם כל, אפילו אם הוא מעצבן, יש לו נשמה. יש לו נשמה יהודית. דבר מאוד גדול ומאוד יקר. הנוסף הזה, כפי שאמרתי, יכול להיות שהוא לא מעצבן אותי בכוונה. יכול להיות שהוא לא מבין. גם אם הכל לא בסדר, אבל יש עוד צדדים שבו שהם כן בסדר. בואו נחפש, נראה מה הוא עושה טוב, מה התכונות הטובות שלו, היפות שבו. תמיד אפשר למצוא בו תכונות טובות. כל זה בשכל. כשאדם מבין דבר, מסכים עם דבר מבחינה שכלית, כמה שהוא יעמיק יותר בהבנה, כמה שהוא יפתח יותר את ההבנה, הצד הרגשי ילך ויתפתח. והדבר הזה, כשהולכים ומפעילים אותו פעם אחרי פעם, הולך ותופס תאוצה, הולך ומתחזק, ואני מגלה פתאום שיש לי יחס חיובי לבן אדם. אתם חושבים שזה לא עובד? תסתכלו בתקשורת. רק התקשורת לצערנו עושה את זה הפוך, היא יוצרת יחס שלילי. אומרים לכם יום אחרי יום, בן אדם הוא רע, בן אדם הוא רע, זה עשה כך, זה עשה כך, זה עשה כך, פתאום כל המדינה שונאת אותו. אולי חוץ מהמשפחה שלו. גם על המשפחה שלו לצערנו זה משפיע. יש ביטוי בחז"ל, מידה טובה מרובה. מידה טובה היא תמיד יותר חזקה ממידה שלילית. אם תעשו את אותו פטנט בכיוון הפוך, לשבח בן אדם, לראות את הטוב שבו, זה ישפיע עוד הרבה יותר ובצורה הרבה יותר חזקה מאשר הצד השלילי. אנחנו פשוט לא רגילים לזה. זה דבר ראשון. דבר שני, רגש. רגש נוסף. מה זה רגש נוסף? אתן לכם דוגמה. יש לי מצב רוח לא טוב. אני עצוב. אבל מה? אני רוצה לשמוח. למה אני רוצה לשמוח? אין לכם את הדוגמה שנתתי בשיעור שעבר, נחזור על זה, זה טוב לעשות חזרות, זה גם עיקרון ברגשות, שחוזרים על הדברים פעם אחרי פעם, הם הולכים ומשפיעים. ואז בן אדם מתרגל, הוא עומד כנגד כל מיני שינויים מבחוץ שיכולים להשפיע עליו. כלל חשוב. בא בן אדם, קרה לו משהו. נכשל במבחן, הפסיד כסף, ובאותו ערב יש לו חתונה של החבר הטוב שלו. צריך לשמוח בחתונה. הוא באמת רוצה לשמוח בחתונה, אבל הוא בא אליי ואומר לי, תשמע, אני לא יכול לשמוח. הרגש שלי עכשיו, במצב כזה גבוה, אני נכשלתי, אני הפסדתי, איך אני יכול לשמוח? דברים משפיעים עליי מבחוץ. סתם, גם לבן אדם יש עליות, ירידות, מה אני אעשה? מה זה מה אתה עושה? אתה רוצה לא לשמוח בחתונה של החבר? ודאי שאני רוצה לשמוח. זה דבר משמח באופן אובייקטיבי. מבחינה תורנית, מבחינה מציאותית, החבר שלי מתחתן, ברוך השם שהוא מתחתן, אני רוצה לשמוח, אבל אני מגיע לשם, אני רוצה רוח, לא טוב. קודם כל תלך לחתונה. אתה תגיע לחתונה, יש מוזיקה. מה זה מוזיקה? מוזיקה זה מכשיר לפעולה על הרגש. מחפשים לפעמים מכשירים. אדם רוצה לעשות התעמלות, יש מכשירים. יש מכשירים להתעמלות רגשית. מוזיקה, מכשיר מעולה. בא בן אדם לחתונה והתזמורת משמחת. היא מנגנת מוזיקה שמחה. מה, הוא יעמוד שם כל הזמן ויגיש כמו שיגיש קודם? לא. אלא מה קשה לו בהתחלה. הוא בהתחלה ייכנס לריקודים, ככה למעגל חיצוני, לאט לאט, אין לו עדיין מרץ, הוא בא אחרי, אבל חוויה כזאת לא נעימה, לא יכול להיכנס עם כל הכוח ולרקוד במעגל עם החתן. טוב, ירקוד קצת בחוץ. אחר כך ייכנס למעגל יותר פנימי, הוא לא צריך להגיד לו את זה, זה יקרה לבד. מוזיקה היא דוגמה של יצירת רגש נוסף שמשפיע על הרגש העיקרי. המטרה שלי בחתונה היא לא לשמוח במוזיקה, היא לשמוח בחתונה של החבר, בשמחת החבר. אבל השמחה שהמוזיקה יוצרת לי היא מצב של רגש שמביא, גורר איתו רגש נוסף. עכשיו צריך לשים לב להבדל בין האמצעי למטרה. אנחנו בליל שבת פה, בקבלת שבת, אנחנו שרים, שירים מאוד יפים, מנגינות מאוד יפות, כן, מה שקוראים קבלת שבת של קריבה. נחמד מאוד, אבל צריך לזכור שהמטרה היא לא המנגינה, המטרה היא התפילה. המטרה היא להתרכז בזה שאנחנו משבחים לקדוש ברוך הוא בפרקי תהילים ובלכת דודי, ואנחנו כאן מכניסים את השבת. המוזיקה היא אמצעי למטרה. אבל זה אמצעי מאוד טוב, כפי שאמרנו. ויש עוד דברים כאלה, עוד מצבים כאלה, שבן אדם ברגש אחד משפיע על רגש אחר. ועוד השפעה שלישית, היא השפעה מעשית. לפעמים הדברים הולכים ביחד. כמו שתיארתי עכשיו, מי שיכנס למעגל ריקודים, הוא עושה דבר, הוא רוקד. רוקדים, מרימים את הרגליים, מזיזים את הידיים. המעשה הזה של הריקוד, הוא מגביר את הרגש של השמחה. הרגש החיצוני של השמחה, משפיע על הרגש הפנימי של השמחה, ומגיעים לשמחה בחתונת החבר. ניתן לכם עוד דוגמה של הדבר הזה. יש מצווה בתורה ושמחת בחגיך. איך אפשר לצוות השמחה? יש מצבי רוח, יש בעיות, יש עליות, יש ירידות. אומרת לנו התורה, אתה מגיע חג הבא, חג הפסח, אתה צריך לשמוח. אם הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו, סימן שאנחנו יכולים לעשות את זה. איך עושים את זה? קודם כל, שימו לב, במה צריך לסמוך? בזה שהגיע חג הפסח זמן חירותנו. אנחנו שמחים שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ועשה אותנו לעם ישראל. זה שמחה גדולה מאוד. אבל תפתחו שולחן ערוך ותראו שכתוב איך אדם שמח בחג. הוא צריך לאכול בשר ולשתות יין. הוא צריך לקנות לאשתו בגדים יפים חדשים לחג כדי שהיא תשמח. צריך לתת לילדים ממתקים כדי שהם ישמחו. רגע, מה קורה פה? אנחנו שמחים יציאת מצרים או שמחים בבשר ויין? בשר ויין זה לא יציאת מצרים. זה כמו שאמרתי קודם, אני אוהב שוקולד. אז מישהו אוהב שוקולד, מישהו אוהב בשר, מישהו אוהב את שניהם. זה לא יציאת מצרים. אבל חז"ל ידעו את הפטנט הזה. כשאתה מגיע לחג הפסח, ואתה לא יודע איך לשמוח, אבל אם כל החג הוא במצב כזה, שיש אוכל טוב, ויש מפפוס על השולחן, ויש בגדים יפים, והבית נקי, והכל נראה חגיגי, אז בן אדם נמצא במצב שהרגש שלו כבר מתפתח בכיוון של שמחה. עכשיו אפשר לבוא ולומר לו, אל תשכח שהשמחה העיקרית היא ביציאת מצרים. לא בבשר, לא בבגדים, לא במפה הלבנה. כי כיוון שיש לו כבר רגש של שמחה, קל הרבה יותר למשוך את הרגש שהוא הרגש העמוק יותר. והוא המטרה. הבשר ויין ובגדים הם האמצעי. וכך באמת חז"ל מדריכים אותנו לעשות. אם יהיה יהודי שנמצא במילואים, והוא בדיוק עלה לו בגורל שהוא בליל הסדר בעמדה. אין לו לא בגדים יפים, לא בשר, לא כלום. הוא נמצא בשמירה, אני יודע מה, אפילו אולי 12 שעות, אני לא חושב שיעשו לו 12 שעות בליל הסדר, יתחלפו, אבל ברוך השם, אנחנו בעם ישראל, במדינת ישראל, היו מצבים יותר גרועים. היו גדולי ישראל שישבו בכלא. מה עושה בן אדם בכלא? אין לו כלום, ויש לו צרות. אבל מגיע חג הפסח, אם מדובר בתלמיד חכם, שהוא כל השנים בנה וכיוון את הרגשות, והוא יודע למה שמחים באמת בפסח, בדוגמה שלנו, אז הוא ישמח גם בכלא, בלי בגדים ובלי אוכל ובלי כלום, אבל הוא יגיד, אני שמח שיצאנו ממצרים, אפילו שהוא בכלא. אז זאת המטרה, אבל מותר לנו להשתמש באמצעים. אנחנו בני אדם רגילים, אנחנו צריכים להתחיל לבנות את הרגשות, לפעמים מאפס כמעט. קורה? כמו שאמרנו, לגבי ואהבת לרעך כמוך, הוא מעצבן אותי, אז אני צריך לבנות את ואהבת אצלו מאפס. הייתי במצב הפוך, יותר גרוע מאפס. ועכשיו אני אבנה את האהבה אליו בכל האמצעים שאני יכול. יכול להיות שכדאי שאני אעשה יחד איתו משהו, שיהיה נעים. אני ארגיש יותר טוב כלפיו. לפעמים יש דבר, תבינו, יש גדולי ישראל שעבדו על הדברים האלה. עבדו, כתבו ספרים, יש עבודות גדולות, יש הרבה מה ללמוד, אני רק נותן לכם הקצה המזלג. תארו לעצמכם יהודי שאתם לא מסמפתים אותו, קוראים לזה. מה עושים? עושים לא טובה. אני הולך ונותן לו מתנה. מה זה יעזור? אני נתתי לו מתנה, כן. אבל כתוב בפסוק, כמים הפנים לפנים. אם אני אתן לו מתנה, הוא יחייך אליי. חיוך פועל הרבה מאוד. אני אתן לו מתנה, הוא יגיש צורך להגיב כלפיי, לפחות ברגש, באיזשהו יחס חיובי. פתאום אני אגיש, אוי, בן אדם הזה מתייחס אליי יפה. נכון, אני יודע מה עשיתי, ואני יודע שעשיתי את זה בכוונה, אבל הרגש מופעל. הוא לא סתם מופעל, הוא מופעל בכוונה על ידי. אני הפעלתי את הרגש והצלחתי לפתח אותו בכיוון שאני רציתי. זה דוגמה של פעולה מעשית שפועלת. פעולה רגשית שפועלת. תעבור איזה חוויה ביחד. יש הרבה מאוד דברים בכל תחום ותחום. צריך לתכנן, צריך לחשוב, צריך צריך לבנות. כשאנחנו בונים, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שני סוגי מצבים. מצב אחד שאנחנו בונים דברים חד פעמים, ומצב שני זה בניין קבוע, שיטתי. דוגמה לדבר חד פעמי זה כמו שאני אמרתי. יש לי חבר שאני... חבר, הלוואי שיהיה חבר. אני, יש בן אדם לידי שאני לא מסמפת אותו. זה דבר חד פעמי, זה תיקון מצב. אבל אני צריך לבנות רגשות קבועים. דיברנו על אהבת את השם אלוקיך. דיברנו על מצוות, על תפילות, על מצב של החיים בכלל. אדם צריך לתכנן את הדברים האלה. גם העבודה חד פעמי צריך לתכנן. צריך לחשוב מה הדרך הכי טובה. לפעמים צריך לנסות כמה דרכים. לפעמים צריך קודם לעשות דבר קטן, להתחיל בקצת, ואחר כך להגדיר. שוב, יש כאן מדע שלם. תחום שיכולנו לתת עליו שיעורים במשך כל השנה, רק בתחום הזה. צריך להבין שיש פה עבודה ותחום שכפי שאמרתי, גדולי ישראל עסקו פה בספרים שלמים. אבל כל אחד יכול להתחיל לעבוד על עצמו. זאת יכולת שניתנת לכל אחד. רק לפעמים, אחרי שמתחילים, יושבים, לומדים, מתייעצים. עבודה קבועה היא עוד יותר רצינית. אני הרי מעוניין לבנות מערכת של רגשות. לא רק רגש אחד בודד. כמו שאני לוקח ילד, אני מסתכל על ילד, אני אומר, אני רוצה שהילד הזה יהיה מסוגל ללמוד תורה, יוכל גם לדעת מתמטיקה, טוב, קודם הוא צריך לקרוא, לכתוב. אני רוצה גם שיהיה לו גוף בריא. אני רוצה שתהיה לו יכולת חברתית. אני רוצה אחר כך שילמד מקצוע. אני רוצה כל מיני דברים. אז מה? אני צריך לתכנן. טוב, הרבה פעמים ההורים היום לא מתכננים. יש מערכת לימודית. מערכת לימודית צריכה לחלק את הנושאים, את המקצועות, לחשב איך נותנים לילד את כל הדברים, את כל הכישרונות, את כל התכנים שהוא צריך. כך בן אדם מבוגר צריך להסתכל על עצמו. יש הרבה ספרים שאפילו ממליצים, אפילו אמרתי, זה דבר די פשוט, לשבת ולעשות תוכנית. מה הדברים שאני צריך? מה מערכת הרגשות שאני צריך לבנות לעצמי? אני מחליט. לא מחליט עם הבוגר. כמובן, חלק גדול זה הדרכה של תורה. התורה אומרת לי, ואהבת את השם אלוקיך. התורה אומרת לי, ואהבת לרעך כמוך. התורה אומרת לי, ושמחת בחגיך. צריך לשמוח בכל המצוות, עבדו את השם בשמחה. כל הדברים האלה הם יחס בסיסי. זה חלק מהקיר מרכזי של החיים שלי. אבל יש עוד דברים שאני רוצה לדעת. אני בא ואומר לעצמי, אני רוצה גם לשמוח שיש גשם. למה? עד היום כל פעם שיש גשם, אמרתי, אוי, בטוב, לא נעים, קר, בסה, אני לא יכול לטייל, לא יכול לעשות דברים שרציתי לעשות. אני רוצה לשמוח שיש גשם. דבר יפה מאוד. אדם צריך לתכנן לעצמו, לחשוב על כל מיני דברים שהוא רוצה לבנות אותם. יש גם דברים יותר עמוקים, ואני לא אתייחס אליהם בעריכות הפעם, כי לפעמים בא בן אדם ואומר, אני ביישן מדי. גם ביישנות קשורה לרגשות. אני רוצה ללמוד להיות פחות ביישן. כי אם אני, להיות ביישן זה דווקא טוב, אבל אם אני יותר מדי ביישן, אז יש דברים שהיה כדאי שאני אעשה אותם, רציתי לעשות אותם, אני לא עושה אותם, כי אני מתבייש. זה כבר עבודה מעמיקה יותר, שמגיעה עד לשינוי של תכונות. אבל זה כבר באמת עבודה רצינית וגדולה. אני מדבר קודם כל לא על שינוי בסיסי של תכונות של האדם, אלא על בניין של הרגשות. כפי שאמרתי, אנחנו רוצים לבנות עצמנו את הרגשות. אדם יישב, יעשה לעצמו תוכנית. מה המדרשות שאני צריך לבנות אותן? אי אפשר לעבוד על הכל בבת אחת. אי אפשר להתחיל לתקן את הכל בו זמנית. זה שיש מודעות, זה כבר טוב. אדם מודע לזה שהוא רוצה שרגש א' יהיה כזה, ורגש ב' יהיה כזה, שהוא יאהב את זה, ושיאהב את זה. ואז הוא מתחיל לעשות לעצמו תוכנית. קודם כל, חודש אני אעבוד על רגש הזה. אתה לא יודע איזה חודש. אם זה חודש ניסן, יכול להיות שכדאי לעבוד על שמחה בחג. אם זה חודש אב, צריך לא לעבוד על שמחה, צריך לעבוד על היכולת להצטער. גם כן רגש שצריך לעבוד עליו. להצטער בצער הקדוש ברוך הוא הזה שבית המקדש נחרב. להבין את הצער הגדול של עם ישראל ואת החיסרון הגדול. אלה דברים שצריך ללמוד אותם וצריך גם לפתח אותם מבחינה רגשית. מספרים על אחד מגדולי ישראל שבתשעה באב אחרי התפילה פשוט ישב ובכה כל היום. בכי זה לא שכל, בכי זה רגש. הוא כל כך כאב לו העניין של בית המקדש, כל העניין של החורבן, שהוא ישב ובכה. לא צריך מצב כזה, לא צריך כבר, הוא למד, הוא למד הרבה, והבין הרבה, והעמי, הוא הרגיש את זה. אנחנו לא מגיעים עד לרמה הזאת, אבל אנחנו יכולים כן להרגיש, לפתח את הרגש הזה. אז יש זמנים מיוחדים לעבודה כזאת, ויש זמנים לעבודה כזאת, ויש זמנים שמאוד חשוב שבן אדם יעבוד, כפי שאמרתי, על ואהבת לרעך כמוך, על שמחה במצוות. יש הרבה נושאים שצריך לעבוד עליהם. אז קודם כל, לתכנן. שמאחרי שמתכננים וחושבים על מה הם רוצים לעבוד, יש מקום הרבה פעמים להתייעץ עם אחד הרבנים שעוסקים בדברים האלה, כי כדאי לשלב כמה שאפשר את כל האמצעים. אני הזכרתי שאפשר לשנות רגש בשכל, ברגש אחר או במעשה. אז כשאנחנו עובדים על דבר חד פעמי, לפעמים אני אומר, אני לא צריך את כל השלושה תחומים, מספיק לי תחום אחד. אבל כשאני רוצה לעשות עבודה שיטתית, כדאי שאני אכיר את כל האמצעים שעומדים לרשותי. כדאי גם שאני אלמד את הנושא. ואם אני לומד את הנושא, אני מבין אותו יותר, ואני מעמיק בו יותר, וממילא הרגש שלי מתחיל לפנות לכיוון הנכון. אבל כדאי גם להשתמש בדברים החיצוניים. שאלו פה, אם הדברים החיצוניים לא מסיחים את הדעת מהדברים העמוקים. לא רק שהם לא מסיחים את הדעת, אלא הם עוזבים. זה הכלל המפורסם שיש באחד, גם כן, אחד מספרי היסוד, ספר החינוך. שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. צריך להיזהר בכלל הזה. כי אם בן אדם מנסה לכפות על עצמו דבר שהוא לא רוצה, אז זה יגרום לו לעשות הפוך. זה יגרום לו להגיש הפוך. ואז לא אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אלא הלבבות הולכים בכיוון ההפוך מהמעשים. אבל כשבן אדם כן רוצה משהו, והוא למד את הנושא הזה, והוא מזדהה מבחינה שכלית עם הנושא, והוא צריך לפתח את הרגשות שלו. אז המעשים, אם המעשים מכוונים נכון, ויש בזה חוכמה ויש בזה לימוד, המעשים מביאים אותו למצב שהרגש שלו הולך ונמשך, הלב שלו נמשך אחרי המעשים, באותו כיוון של המעשים שהוא עושה. וזה דבר שכל מחנך מכיר, ומשתמשים בזה גם כן בהכשרה הצבאית היום, והדברים האלה חשובים מאוד ויסודיים מאוד. וכשמתכננים אותם ולומדים אותם, אדם קובע לעצמו מטרה, מטרה צריכה להיות מטרה קרובה, אפשרית, מכוונת נכון מבחינת התורה, מבחינת הערכים, עושים תוכנית עבודה, מה אני יכול לעשות, מה המעשים, הלימוד, המעשים הפיזיים, המעשים הרגשיים, מה הדברים שאני יכול לעשות כדי לפתח את הרגש בכיוון שאני רוצה לפתח אותו, ואני בונה את אחד מהאפיקים של הרגש שלי, בונה, וצריך להמשיך לבנות. רגש אף פעם לא דורך במקום. תמיד צריך קצת תשומת לב. תמיד צריך לחשב איפה אני נמצא. לפעמים צריך דחיפה נוספת. לפעמים רק צריך להמשיך באותו כיוון. לפעמים צריך שינוי. אדם מנסה בכיוון אחד ולא הולך לו. יש דברים שצריכים שינוי גם מעצמם. אדם שמע פעם מנגינה יפה. אמרנו שמנגינות, מוזיקה, הם אמצעי מאוד חשוב לרגשות. מה אתם אומרים? אפשר כל הזמן להשתמש באותה מנגינה? זה בעיה. אחרי כמה זמן כבר לא מתרגשים. צריך לשנות מנגינה. אחרת, בן אדם יעבור ממצב שהוא מתרגש בגלל המנגינה, למצב שהוא משועמם בגלל המנגינה. זאת לא המטרה. זאת אומרת, מנגינה היא אמצעי. המטרה היא לבנות את הרגל. אז אנחנו צריכים להשתמש בדברים חיצוניים, על לדעת איך להשתמש בהם בחוכמה. יש, ברוך השם, בעם ישראל, הולכים, מנהג יפה, שבת, מתיישבים, וליד סעודת שבת, אחרי סעודת שבת, תוך כדי סעודת שבת, שבים זמירות. מהן הזמירות? זמירות הן שבח לקדוש ברוך הוא, יש הרבה דברים, צריך להבין את הזמירות. יש הרבה דברים יפים ועמוקים בזמירות שבת. והיום גם מוסיפים לזה שירים עם סוכים. יהודי שר שנה אחרי שנה, שבת אחרי שבת, שר את אותן זמירות. יש מי שאוהב את זה. אומר, אני מרגיש טוב עם המנגינות הישנות, הוותיקות, טוב לי. טוב, בבקשה, תמשיך. ויש מי שבא ואומר, די, לא יכול. אז מה, תפסיק לשיר זמירות שבת? לא. תמצא מנגינה חדשה. אתם יודעים כמה מנגינות יש לכל זמירה? זה מדהים לפעמים. ומנגינות מסגנון אחד, ומנגינות מסגנון אחר, וזה אוהב את הסגנון הזה, וזה אוהב סגנון אחר. זה שעה לאט, וזה שעה מהר. כל אחד יכול לשיר בצורה שהוא רוצה. אין חוקים לזמירות שבת. אבל מה? זה צריך לפתח את הרגש בצורה טובה, בצורה חיובית. אז זה עבודת הרגשות. אנחנו חייבים להכיר את הדבר הזה, כיוון שאם אנחנו לא יודעים, ואם אנחנו מזניחים את העניין הזה, ולא עובדים על זה, מה קורה? אתם יכולים לראות, להסתכל על המציאות החברתית שלנו היום, ולראות בקלות מה קורה. אמרנו, הזכרנו את התופעות, אחת התופעות הכי חמורות. עד כדי רצח. אני אומר לכם בפירוש, רבותיי, הרצח הזה שהזכרנו, אדם רוצח את החברה שעזבה אותו, זו תוצאה ישירה של הזנחת בניין הרגשות. מה שכאילו מחשיבים את הרגש ועושים הפוך. אבל זה לא מסתיים רק בבסיס של התופעות החמורות, שבעצם, כן, זה הדבר הכי חמור שיכול להיות בחטאים של בן אדם, במצב האנושי. אבל יש גם מצבים אחרים. בן אדם יכול להמלל לעצמו את החיים, בגלל שהוא נותן לרגשות להשתולל, וכולם ישבחו אותו וימחו לו כפיים. מה אני מתכוון? אתן לכם דוגמה עצובה. לא עלינו. יש אסון. הורים, נהרג להם ילד. אתם יודעים מה קורה הרבה פעמים? אומרים, אוי, כמה שאתם עצובים, ומותר לכם להיות עצובים, ונותנים לרגשות שלהם חופש מוחלט. מגיעים למצב שההורים האלה מפסיקים לחיות. לא מתאבדים. לא צריכים להתאבד. הם מפסיקים לעבוד, מפסיקים לפגוש חברים. אמא יכולה יום אחרי יום פשוט לשבת בבית הקברות. לא לעשות כלום. למה? כך בונים רגשות? לא. כך מזניחים רגשות. כן.
אבל יכול להיות דוגמה על משהו הפוך, זאת אומרת, פה נתת דוגמה על כביכול שאדם נכנס לצער מסוים.
כן.
זה יכול להיות דוגמה על ההפוך, שאדם למשל אוהב יותר מדי. ואז מתוך המקום הזה,
עוד רגע אני אתן, עוד רגע אני אתן דוגמה לזה. העניין הזה של הצער בכלל לא חייב להיבנות ככה. הזכרתי כמה פעמים, אני מכיר משפחה שלצערנו קרה להם אסון כזה ונהרג להם ילד, והם לקחו את הצער שלהם ואמרו, אנחנו חייבים לעשות משהו. הם הלכו ובנו יישוב. היה יישוב שהיה כמעט נטוש, הלכו, העמידו אותו לרגליים. בזכותם יש היום יישוב שלם מאוד מוצלח, מאוד יפה בעם ישראל. זה אותו צער. אבל פה זה מוזנח, במקרה הראשון, נתנו לזה כאילו לזרום חופשי, והזניחו באמת, ופה הם לקחו את הרגש הזה ובנו איתו. יש אנשים שעושים דבר שנוגע ישירות לצער, באים ואומרים, היה אסון, נניח תאונת דרכים, אנחנו נפעל נגד תאונות דרכים. גם יכול להיות דבר חיובי. ביקשו ממני דוגמה של אהבה שמשתוללת, שמוזנחת. בוודאי. בן אדם, היום, מה זה אהבה? אהבה זה מצב שמתחשק לי להיות עם הבחורה הזאת. רגע, היא טובה לך? אתם יכולים לבנות משהו יחד? או שאתה נותן לרגש שלך לפעול בלי חשבון? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, נניח אפילו שקלת והכל בסדר, ועכשיו אתה נותן לרגש שלך לפעול. אני אוהב אותה, אני רוצה אותה. מה איתה? אתה חושב על טובתה, או שאתה רק חושב על עצמך? הרגש שלך, הרגש הוא דבר מאוד אגואיסטי. רגש הוא אני, אני מרגיש. מה עם ההרגשות שלה? כל המציאות הזאת שמזניחים רגשות במקום לבנות אותם, יוצרת מצב שכל אחד דואג לעצמו. טוב, ברוך השם, יש אנשים טובים, משתדלים לעזור לחבר, משתדלים לעזור לשני. סיפר פעם, תלמיד חכם אחד, סיפור דמיוני. סיפר לכם סיפור. תראו לעצמכם, יש זוג צעיר, מפגשים, רואים שמתאים להם יחד, טוב להם יחד, בונים בית. הבחור הולך לעבוד, האישה עקרת בית, נולד ילד, עוד ילד, עוד ילד, ברוך השם, טוב מאוד שיש ילדים. ועכשיו העקרת בית הזאת, האמא היא עסוקה בבית כל היום, יש ילדים קטנים, יש כביסות ויש ניקיון, והבעל הולך לעבודה וחוזר הביתה בערב. יום אחד קוראים לו בעבודה ואומרים לו, תשמע, יש לנו חוזה מאוד חשוב בחוץ לארץ עם אחת החברות שאנחנו עושים איתן. אנחנו ראינו שאתה חייב למצוא לחוץ לארץ לחודש ימים כדי לטפל בחוזה הזה, בעסק הזה. לא, בא הביתה, מספר לאשתו, מתכוננים, והוא טס לחוץ לארץ, חודש עובד שם, חוזר הביתה. הוא חוזר הביתה, אשתו מרגישה משהו כאן, לא בסדר. טוב, יושבים, מדברים, אומר לה הבעל, יודעת מה, אני החלטתי, כשהייתי בחוץ לארץ, החלטתי שאני רוצה להתגרש. מה קרה? אומר, תשמעי, לא טוב לי. אני כל יום, כשאני בארץ, אני בא הביתה, אחרי יום עבודה, ויש בלגן, ואת עייפה, ויש צעקות של ילדים, ויש לכלוך בבית, ולא טוב לי, אני מרגיש מזופת. וכשהייתי שם בחוץ לארץ, היה לי כל כך טוב. הייתי גומר יום עבודה, אני יכול לשבת, לנוח, אני יכול ללכת, לטייל, אני יכול לקרוא איזה ספר. למה לי להיות אומלל? אני רוצה להתגרש. מה אתם אומרים על הסיפור הזה? הבן אדם הזה, סליחה, אני אגיד מילה חריפה, הבן אדם הזה מושחת. למה הוא מושחת? הוא לא מתכוון להיות מושחת. הוא לא חושב, הוא לא רוצה להיות בה. אבל הוא בנה בית. הוא ואשתו שותפים. הילדים שלה? סליחה. הילדים של שניהם. כן. אפילו בלי לדבר על כל הערכים התורניים, תסתכלו על זה מבחינה אנושית פשוטה. הם בנו פה ביחד, הולידו יחד ילדים. אלא כיוון שמקובל שאישה שומעת על הילדים, ובאמת אמא היא טובה לילדים, והיא עוזרת לילדים, והוא יותר מתאים לו לעבוד. אז היא לקחה על עצמה עבודה מאוד קשה. הוא מגיע הביתה, הוא מקבל רק קצת ממה שהיא עשתה כל היום. וזה לא נעים לו מבחינה רגשית. אז הוא אומר, לא, אני אזרוק אותך. את היית שותפה, עכשיו לא נעים לי בשותפות, בוא נזרוק אותך. את תשארי עם הילדים, את תשארי עם הבלגן, את תשארי עם כל העבודה הקשה שאני השארתי לך, ואני אלך ליהנות מהחיים. אתם יודעים למה קראתי לזה שהוא מושחת? זאת בעיה מוסרית מאוד גדולה. למה זה קורה? וזה סיפור, אמרתי, סיפור דמיוני, אבל זה לא תיאוריה. זה לצערנו קורה במציאות. למה זה קורה? כי חינכו את הבחור הזה, את האיש הזה, שהוא צריך לתת לרגשות שלו לקבוע את החיים. מה זה הרגשות? לא שהוא צריך לבוא ולהגיד, אוי, כמה שאני אוהב את אשתי וקשה לה, אז אני צריך לעזור לה. אני צריך להגיש כמה אני חייב לה. ואני צריך להגיש טוב בזה שאני אבוא ואתן לה עזרה. אני צריך לפתח את הרגש שלי כלפי הילדים. אני אוהב את הילדים, הם ילדים שלי. אז אני צריך שיהיה אכפת לי, שיהיה להם בית נקי ובית מסודר, ולהשקיע בהם ולעבוד. לא, הוא לא פיתח את הרגשות שלו ככה. הוא אומרים לו, מאז שהוא ילד קטן, והוא רואה בטלוויזיה, והוא רואה את הפרסומת, בוא תאכל שוקולד, זה טעים. לבלות, לטייל. תהנה מהחיים. אז הוא בא ואומר, אני לא נהנה מהחיים. אני מגיע הביתה אחרי העבודה, ולא טוב לי, אני לא נהנה. הוא הזניח את הרגשות שלו, וזה מערער את יסודות המשפחה. וזה מערער את יסודות המשפחה גם אם הוא לא הולך להתגרש. כי הוא כל הזמן לא מרוצה ולא טוב לו בחיים. רבותיי, זה מחיר שאנחנו משלמים, מחיר עצום, מחיר של פשיטת רגל, של חברה שלמה, בגלל הזנחת הרגשות. בגלל שבאים ואומרים, תן לרגש לזרום, תהנה, ולא אומרים לו, תבנה את הרגשות שלך. אתה אבא, תבנה את הרגש של אהבה, תבנה את הרגש של האחריות, תבנה את הרגש של הנתינה, לא בונים את הרגשות האלה. וזה מגיע רבותיי למצבים עוד יותר גדולים ובעייתיים, כשבאים בעם ישראל ואומרים, יש אמהות שהן מצטערות על זה שהבן שלהם נמצא בצבא. אז יותר טוב לא להילחם. מישהו זוכר מתי זה קרה? הנסיגה מלבנון, היה ארגון ארבע אמהות. אמהות בוכות בבית. סליחה, רק רגע. אנחנו לא צריכים צבא? מישהו רוצה לסגור את צהל ולהגיד, לא, אנחנו ניתן לערבים לשמוע על הגבולות? כל אחד יודע מה יקרה עם דבר כזה. חייל צריך ללכת ולהילחם. מה אמא שלו צריכה לעשות? היום אומרים לי, מה תזניחי את הרגש שלך? במילים אחרות, תפקי, תהי עצבני, תצטערי. מה קורה לחייל המסכן? הוא אסור לו אפילו לספר לאמא איפה הוא נמצא. הוא לא מקבל גיבוי בבית. אנחנו אומרים לאמא, את צריכה להתגאות בזה שיש לך חייל שנלחם למען עם ישראל ושומר על כולם ומתאמץ, תהי גאה בו. תתני לו גיבוי. תפתחי את הרגש שלך בכיוון הנכון. אל תזניחי את הרגש. וכשלא עושים את זה, כל עם ישראל נחלש. לא רק הבניין המשפחתי נחלש, אלא עם ישראל כולו. כי הכל בנוי על רגשות. רגשות מוזנחים. רגשות לא מפותחים. רגש אמיתי, רגש שמחשיבים אותו. אתם יודעים מה זה? מה זה אמא שבאה ואומר לילד, אני גאה בך, אני מתרגשת מזה שאתה חייל. אני הולכת לטקס סיום, מה שיהיה הכל שלך, ואני אומרת, הנה, ברוך השם, יש לי חייל שמוכן לסכן את עצמו בשביל עם ישראל. זה לא רגש? ודאי שזה רגש. אבל זה רגש בנוי, רגש שפיתחו אותו, רגש חזק, אמיתי וטוב. זה רגש שמחזק. הוא מחזק את הפרט, הוא מחזק את האמא, הוא מחזק את הבן שלה, הוא מחזק את כל עם ישראל. אלה רגשות שאנחנו צריכים. ואז כשאתה בונה רגשות בצורה כזאת, צריך מערכת חינוך שלמה שבונה רגשות, מי ואהבת את השם אלוקיך, דרך ואהבת לרעך כמוך, גם ואהבת את ארץ ישראל. מה אנחנו עושים? מה עשינו במכון בחנוכה? הלכנו לטייל. למה ללכת לטייל? יש הרבה סיבות. אחת הסיבות היא שכשאתה הולך לטייל בארץ ישראל, אתה מרגיש שאתה אוהב את ארץ ישראל. אנחנו מלמדים פה בשיעורים על חשיבות ארץ ישראל. זה טוב מאוד, זה בשכל. עכשיו אנחנו הולכים לטייל, אנחנו מרגישים את ארץ ישראל, מתרגשים מארץ ישראל. זה חינוך לרגש כלפי ארץ ישראל. ברוך השם, זה עושים לא רק במכון מאיר, יש מסורת של טיולים, אבל המסורת הזאת הולכת ונחלשת. למה? לוקחים ילד, לא יודע מישהו מכם ראה את זה פעם, לוקחים כיתה של ילדים בבית ספר, ואומרים, אנחנו לוקחים אתכם לטיול. מה הם עושים? נכנסים לאוטובוס, אומרים לנהג, טוב, אנחנו רוצים להוריד את כל הבילונות, תדליקו את הטלוויזיה, רוצים לראות סרט. אפילו לא מסתכלים החוץ דרך החלון על הנוף, זה יקלקל לראות את הסרט. מאיפה זה בא? זאת שוב, זה רגש מוזנח. זה רגש שבו נהנה כאן ועכשיו מהטלוויזיה. מה, נוף? מי יודע מה זה נוף? זה שאלה של חינוך. אנחנו צריכים, שוב, בניית רגשות. מתחילה מהפרט, מכל אחד ואחד מאיתנו. זה עובר לתחום המשפחתי, וזה מאוד חשוב כשבונים קשר זוגי, כשבונים בית, כשבונים יחס לילדים, וזה עובר משם לכל המצב הלאומי שלנו. וכמובן, זה דבר מרכזי בכל היחס לתורה ומצוות. צריך לקיים מצוות גם בלי רגש. גם אם יהודי אומר, אני לא מרגיש מה זה הנחת תפילין, אני לא מרגיש מה זה נטילת ידיים. תטעו ידיים גם בלי להגיש, זה קודם כל. אבל עכשיו, תבוא ותגיד, איך יכול להיות שאני לא מרגיש? ובוא ותתקן את הדבר הזה. תלמד, תעבוד על הרגש, תבנה את הרגש. ואדם שיש לו רגש בנוי, כפי שאמרתי בהתחלת השיעור, החיים שלו הם אחרים לגמרי. איכות אחרת, הרבה יותר חזקים, הרבה יותר נעימים, הוא הרבה יותר מזדהה עם מה שהוא עושה, והוא שולט על הרגשות שלו. הוא מכוון את הרגשות שלו. ולא רגשות מופקרים שכל מה שקורה בחוץ משפיע עליהם והוא הולך, שביטוי, עלה נידף. אין, ואתם פעם עלה שאף ברוח. כך זה בן אדם שמזניח את הרגשות שלו. כמו עלה שהרוח מעיפה אותו לכל מקום. אנחנו לא רוצים חיים כאלה. אנחנו רוצים לבנות את הרגשות שלנו. זה הנושא המרכזי של הרגש. אנחנו עוד בעזרת השם נמשיך בשיעורים הבאים. אנחנו צריכים להגיע מפה, דיברנו על הדעה והדיבור. בתוך הדיבור נכנס נושא הרגשות. מכאן אנחנו נרחיב את העניין לכיוון של התקשורת הבין אישית. עד כאן להיום.